אוקיי, אנחנו בסוגיה של הצטרפות עד ודיין, וראינו את שיטות הראשונים בשיעורים הקודמים. רובם הבינו שהסוגיה הזאת מתקשרת למחלוקת הקודמת של רבי ורבנן לגבי עד שמקיים את חתימת עצמו, אם הוא מעיד על מנה שבשטר או מעיד על כתב ידו. ראינו בסוף השיעור שברשב"א מנתק את שתי הסוגיות האלה ומציע פירוש שהוא בסך הכל דומה, רק לא נזקק לרבי למחלוקת רבי ורבנן. בסוף אני רק רוצה לסיים את השיטות פה. הרשב"א בסוף מביא עוד שיטה שמנתקת את זה ממחלוקת רבי ורבנן, וזאת שיטת הריף, ריף בבבא בתרא. והריף בכלל מסב את הסוגיה הזאת כך שהיא בכלל לא עוסקת בקיום שטרות, פשוט עוסקת במשהו אחר. אז בואו נראה את זה ואז נעבור הלאה. בעצם זה סוף שיטות הראשונים פה. ורבנו אלפסי ז"ל פירש בבבא בתרא: עד שהעיד שראה ההלוואה, ודיין שהעיד דבבית דינו נתחייב על פי עדים. מצטרפים. זאת אומרת, המימרה של רב יהודה לא עוסקת בקיום של שטר עם אנפק, שדיין מקיים את חתימת עצמו ועד מקיים את חתימת עצמו, כמו שלמדו רוב הראשונים. וזה אפילו לא כמו שלמד הרשב"א שראינו בסוף השיעור הקודם, שבאים שני עדים ומקיימים חתימה של עד וחתימה של דיין על האנפק. אלא בכלל לא מדובר פה על שטר עם אנפק. בכלל לא מדובר פה על קיומים. זה בכלל לא שאלה של קיומים. זו שאלה מעניינת מה הסוגיה הזאת עושה פה אם זה לא עוסק בקיומים. זה דיון אחר. בכל אופן, אבל לפי הריף, מדובר פה במצב שיש עד אחד שאומר שהייתה הלוואה, הוא ראה הלוואה, ראובן לבא משימון, ודיין מגיע ומעיד שהיה בפניו, הוא ישב בהרכב, שבפניו נידונה הלוואה של ראובן משימון, ונפסק שראובן לבא. וכאן השאלה, האם הדיין והעד מצטרפים, ואז יש לנו שני עדים שראובן חייב לשמעון כסף, או שהדיין והעד לא מצטרפים, אז רב יהודה ושמואל וכל סיעתם אומרים שהעד והדיין מצטרפים, ורב אשי ורבה אומרים שהעד והדיין מעידים על דברים שונים. הדיין מעיד על אקט של הוכחות שנעשה בפניו, והעד מעיד על ההלוואה עצמה, ולכן אין צירוף ביניהם. כך מבין את זה עריף. אתם מבינים שלא מדובר פה בכלל על קיום שטרות, לא מדובר פה על קיום של חתימות, לא קשור למחלוקת רבי ורבנן בכלל, כי רבי ורבנן מדברים על השאלה איך להתייחס לאדם שמקיים את חתימת יד עצמו. אני רואה שאני מושתק עם המיקרופון. אם מישהו מכם ניסה להגיד לי משהו קודם, אז לא שמעתי. המיקרופון שלי, הרמקול שלי, סליחה, היה מושתק. בכל אופן, אז
הרב, אתה יכול לשים במיוט את כולם, כי יש פה כמה שלא
אוקיי.
שמים לב שהמרישים.
בסדר גמור, שמתי.
תודה.
אז הריף בעצם מדבר על מצב שבו עד אחד מעיד שהוא ראה הלוואה, דיין אחד בא ומעיד שבפני ההרכב שבו הוא ישב נדונה אותה הלוואה והוכחה. הייתה, הובאו שני עדים שם, חקרו שני עדים שם, והם העידו שהייתה הלוואה. והשאלה אם שני אלה מצטרפים או לא, כן, וזה המחלוקת בין רב יהודה ושמואל לבין רבה ורב אשי.
לא מובן לי הרב, למה זה מעיד על משהו אחד וזה מעיד על משהו שני? לכאורה שניהם מעידים על ההלוואה.
לא, אחד מעיד על ההלוואה ואחד מעיד על פעולה שהייתה בבית דין. נחקרו עדים על אותה ההלוואה.
שמה היה בבית דין?
נחקרו עדים שהעידו על ההלוואה.
שהיו עדים שהעידו על ההלוואה?
כן, בית הדין קיבל שני עדים שהעידו על ההלוואה. הדיין עצמו לא יכול להגיד שהוא יודע שהייתה הלוואה או שהוא ראה הלוואה. הוא יכול להגיד שהיה אקט בבית דין שבו נחקרה עדות של שני עדים שהעידו על ההלוואה. בסדר? ובית הדין קיבל את זה. זאת אומרת, הוא טוען, אוקיי? אבל זאת טענה של עד אחד. עכשיו, הוא מעיד על הפעולה בבית הדין. יש לנו שני... נחזור למה שראינו כבר. יש לנו שני עדים על הפעולה שהייתה בבית הדין? שהיה מושב בית דין שהוכיח שראובן לבא משמעון? לא. יש לנו רק עד אחד, הדיין הזה, נכון? אז אי אפשר לקבל את העדות על זה. מה נשאר לנו מבחינת ההלוואה? רק העד השני שאומר שהוא ראה הלוואה. הדיין לא יכול להצטרף אליו אפילו כעד אחד. דיברנו על זה. שאם הדיין עובר דרך סיטואציה אחרת, אז יש לנו עד אחד על הסיטואציה, שזה אומר אפס עדים על המנה שבשטר. בגלל שכל עוד לא הוכחת שהייתה סיטואציה, אז הסיטואציה בעצמה, מבחינת הבית דין העכשווי, לא קיימת. אם היא לא קיימת, אז אין לנו שום דבר, אפילו לא עד אחד, על ההלוואה עצמה, על המנה שבשטר. ולכן זה לא מצטרף. ועל זה אומר...
שאלה, אם הצלחת כאילו להרים את העד השני שמת, כן, על ידי העדות של הדיין...
מי? איזה עד מת? איזה עד מת? שום עד לא מת, לא קראו פה שם...
ההצטרפות של הדיין, איך? הוא מעיד על העד השני, נכון?
אין שום עד שני, אין כלום. אין עד שמת ואין פה שטר ואין פה שום דבר. תצא מכל הפירושים הקודמים. הריף מדבר על מצב אחר. יש פה מילווה בעל פה. זה לא מילווה בשטר בכלל. ועכשיו בא עד אחד ואומר, אני ראיתי את ההלוואה. ובא דיין ואומר, בפנינו נידונה עדות של שני עדים שהעידו על ההלוואה. אין פה עד חי ועד מת, אין פה עדים שחתומים על שטר, אין פה שטר. אין שטר ואין אין פק ואין כלום. זה פירוש אחר לגמרי לסוגיה. אוקיי? אז על זה אומר... על זה אומר הריף, הרשב"א, סליחה, ואסקר רבה, כן, השורה השנייה, ואסקר רבה, דאין מצטרפין, דסהדה מסהיד על ההלוואה, ודיינה לא מסהיד, אלא שבבית דינו נתחייב, אבל אינו יודע אם נתחייב באמת או בשקר. הוא לא יכול להעיד על האמת והשקר. עכשיו, פה אני חייב להעיר הערה. עוד פעם, כבר דיברתי על זה כשדיברנו על הרשב"א ועל הרמב"ן, ואני חוזר על זה גם כאן. הריף לא מתכוון פה לומר שהדיין לא יודע את האמת. הרי הדיין הזה נמצא בסיטואציה שבה באו בפניו שני עדים והעידו שהייתה הלוואה. והעדות נחקרה והתקבלה. בהרכב של שלושה דיינים שהוא היה אחד מהם. אוקיי? אז איך אפשר להגיד שהדיין הזה לא יודע שהייתה הלוואה? מה, אולי הם שיקרו העדים? זאת אומרת, חקרנו אותם, העדות אושרה בבית הדין, אין שום סיבה בעולם לחשוד שהם שיקרו. אחרת תחשוד בכל פסק דין, בכל שני עדים שמגיעים. ברגע שזה נחקר והתקבל, גמרנו. זאת עדות מוחלטת. מה שהוא כותב פה זה מה שהרשב"א גם כתב. מה שכתוב פה, אינו יודע מתחייב באמת או בשקר, הוא לא מתכוון לחשש שמה העדים שיקרו. אלא מה שהוא מתכוון לומר זה שהדיין לא מעיד על המנה עצמו, על ההלוואה. הוא מעיד על העדות של השני עדים על ההלוואה. הוא לא יכול להעיד האם העדות הזאת היא אמיתית או שקרית. הוא יודע שהיא אמיתית. אבל הוא לא יכול להעיד על תוכן העדות. הוא לא יכול להגיד, אני ראיתי הלוואה. הוא לא ראה אותה. אלא על מה הוא מעיד? הוא מעיד על האקט שנעשה בבית דין. שחקרו עדות של שני עדים שבאו והעידו על ההלוואה.
אבל זה תפקידו תמיד של הדיין.
נכון.
הוא מעיד על המנה שבשטר.
לא, הדיין אף פעם...
הוא מעיד על העדים.
הדיין לא מעיד אף פעם, לא על העדים ולא על המנה שבשטר.
הוא מקיים את שני העדים באו לפניי.
אבל פה הדיין הזה מעיד, לא מקיים. כשהוא מתפקד כדיין, זה לא מעניין אותי שבאים לפניו שני עדים והוא לא יודע בעצמו. זה הדין שעל פי שניים עדים יקום דבר. שאם באים שני עדים ואומרים לי שכך היה המעשה, מבחינתי כך היה המעשה, מבחינתי כדיין. אבל עכשיו הדיין הזה בא הנה בתור עד. הוא היה דיין. עכשיו הוא מתפקד כעד, בפני הרכב אחר. על מה הוא מעיד? הוא לא מעיד על המנה שבשטר. הוא מעיד על אקט של חקירת עדים שנעשתה בפניו. הוא לא יכול להגיד, אני יודע על המנה שבשטר. בתור דיין, הוא היה יכול לפסוק, יחד עם שני חבריו, הייתה הלוואה. בתור עד, תוכן העדות שלו זה לא ההלוואה. תוכן העדות שלו זה האקט שהיה בבית דין. אבל האקט שהיה בבית דין, אין לנו שני עדים עליו. יש לנו רק עד אחד. אז מבחינת הבית דין העכשווי, לא היה אקט כזה. אם לא היה אקט כזה, אז מי מצטרף לעד הראשון? אין, יש לנו רק עד אחד על ההלוואה, הדיין נמחק. הדיין לא יכול להתווסף פה בתור עוד עד. בסדר? לכן מה שהוא אומר פה, אינו יודע אם מתחייב באמת או בשקר, אין הכוונה שאולי העדים שיקרו. זאת לא הנקודה. אלא הנקודה היא שהוא פשוט לא מעיד על המנה, כי הוא לא יודע על המנה. הוא מעיד על אקט של חקירת עדות על המנה. הוא לא יודע אם המנה האמת או שקר, אלא מפי העדים. ומפי העדים הוא כן יודע. זה לא שיש לנו איזשהו חשד שאולי העדים שיקרו. זה לא הנקודה. החשד שלנו זה שאולי העדים לא היו ולא נבראו. לא שהם שיקרו. ושיש לנו רק עד אחד על זה שהיו פה שני עדים שהעידו על ההלוואה. עד אחד לא מספיק. ההרכב העכשווי לא יקבל את העובדה הזאת שנערכה ישיבת בית דין כזאת. שנחקרה העדות של שני עדים בפניהם. ולכן זה לא מצטרף. ולפי פירושו, שם ממשיך הריף ואומר, הרשב"א ואומר, ולפי פירושו, לא דמי להודעה אחר הלוואה דמצטרפין. מה הוא מתכוון לומר? אנחנו יודעים שבדרך כלל בכל דיני עדות שבתורה, צריכים להיות שני עדים על אותו מעשה, שרואים את זה אפילו מאותה זווית, מאותו חלון. בהלכות, בדיני ממונות, גם עדות מיוחדת מתקבלת. מה זה עדות מיוחדת? יש שני סוגים. סוג אחד, זה עד אחד מעיד שהייתה הלוואה ביום ראשון, והעד השני מעיד שהייתה הלוואה ביום שלישי. או עד אחד מעיד שהייתה הלוואה ביום ראשון, והעד השני מעיד שפלוני הודה בפניו שהוא לווה. אוקיי? זאת עדות מיוחדת. בממונות היא מתקבלת, בנפשות למשל לא. אם יבוא מישהו ויגיד, אני ראיתי רצח, ומישהו אחר יגיד, אני ראיתי שני עדים או הודעת בעל דין, או ראיתי רצח אחר, של אותו רוצח. הם לא יצטרפו, כי על כל מעשה יש לנו עד אחד, לא שניים. בדיני ממונות, עדות מיוחדת מצטרפת. אם בא עד שפלוני לווה ביום ראשון, ובא עד שפלוני לווה ביום שלישי, הם מצטרפים. או אם בא עד שפלוני לווה ביום ראשון, ובא עד שפלוני הודה שהוא לווה ביום ראשון, הוא לא ראה את ההלוואה, אבל הוא מעיד שפלוני הודה, זה נקרא הודעה אחר הלוואה, כן? אז גם מצטרף, זה נחשב שני עדים שמצטרפים, זה נקרא עדות מיוחדת. אגב, רק בסוגריים, יש עוד סוג של עדות מיוחדת בממונות, כאשר שני העדים רואים את ההלוואה משני חלונות שונים. לא מאותו חלון. אבל גם שם, למה ברצח זה לא מתקבל? כי ברצח, אם ראית את זה משני חלונות, אולי זה היה שני מעשים שונים. אתה לא יודע שמה שאתה ראית זה בדיוק מה שההוא ראה. אולי נדמה לך, זה לא היה אותו אדם, בכלל זה היה רצח אחר. או כל אחד מכם מעיד שהוא רצח, אבל הוא רצח מישהו אחר. כשאתם מעידים באותו חלון, אתם מעידים ביחד, כל אחד נוכח בקיומו של השני, אתם מסתכלים ביחד, ברור לנו שזה אותו מעשה. אבל משני חלונות, לך תדע, אולי זה מעשים שונים. אבל כיוון שבממונות, גם אם יש לי פעמיים עד אחד שכל אחד מעיד על מעשה אחר, זה מצטרף, אז גם בשני חלונות אין לי בעיה. כי כל החשש בשני חלונות שאולי זה שני מעשים, אבל בממונות גם בשני מעשים מצטרפים, אז אין בעיה. למה זה באמת כך בממונות? בגלל שבממונות תוכן העדות החשוב זה לא האם הוא לווה או לא לווה, אלא השאלה האם הוא חייב. ובשאלה האם הוא חייב יש לי שני עדים. השאלה האם הייתה הלוואה ביום ראשון יש לי רק עד אחד. השאלה האם הייתה הלוואה ביום שלישי גם כן יש לי רק עד אחד. אבל השאלה אם הוא לווה או השאלה אם הוא חייב, על זה יש לי שני עדים. והטענה שבעדות מיוחדת, בדיני ממונות, מה שצריך זה עדות על זה שהוא חייב. לא צריך עדות על המעשה. ברגע שיש שני עדים שהוא חייב, אז הוא צריך לשלם. לכן מקבלים גם עדות מיוחדת. ברצח זה לא כך. ברצח אתה צריך להעיד על המעשה. בסדר? יש כאלה שרוצים לומר, רב שמעון שקופ כותב באיזשהו מקום, שבדיני ממונות, בעצם מי שפוסק את הדין זה העדים, זה לא הדיינים, הדיינים רק נותנים לזה גושפנקה. בנפשות, גם אם יהיו עדים על הרצח, הבן אדם לא חייב מיטה עד שבית הדין לא קבע שהוא חייב מיטה. למשל היום שאין עדים, אין בתי דין סמוכים, לא דנים נפשות. יש שני עדים שראו אותי מחלל שבת במזיד בעדים והתראה. האם אני חייב מיטה רק אין אף בית דין שיעשה את זה, או שאני בכלל לא חייב מיטה? אז התפיסה המקובלת היא, יש רבי עקיבא איגר על זה במכות, בדפי ועוד, התפיסה המקובלת היא שאני בכלל לא חייב מיטה. עד שבית הדין לא פסק, אין עליי חיוב מיטה. לכן, הבאת המקרה לבית הדין היא קריטית, כי בית הדין הוא זה שצריך לפסוק. אז אם יש שני עדים שמביאים בפני בית הדין את המקרה, הם צריכים להביא את אותו מקרה, אחרת איך בית דין יפסוק. אבל אם בדיני ממונות העדים בעצם פוסקים, כל עד פוסק לעצמו שהוא חייב מנה. מה אכפת לי שזה פוסק על מקרה אחד וזה פוסק על מקרה אחר? שני העדים תכלס מביאים לבית הדין את הפסק שפלוני חייב מנה. ועל זה יש שני עדים שפלוני חייב מנה. לכן הם מצטרפים. זה רק בסוגריים.
למרות שזה שני מקרים שונים.
נכון. למרות שזה שני...
כל אחד מעיד על משהו אחר.
נכון, אבל אמרתי שה...
אבל יש שני עדים על הסיטואציה הזאת.
אז זה כל מה שאני מסביר עכשיו. כל מה שהסברתי עכשיו, שלמרות שזה שתי סיטואציות שונות, מה שקורה בממונות זה שההצטרפות היא לא על הסיטואציה, אלא על המסקנה, שפלוני חייב מנה. וכל אחד משני העדים מעיד שפלוני חייב מנה. נכון שאחד זה בגלל הלוואה ביום ראשון, והשני זה בגלל הלוואה ביום שלישי. אבל תכלס, כל אחד מהעדים אומר שפלוני חייב מנה. אז יש לי שני עדים על זה. אז יש לי שני עדים, מה שישלם? אוקיי, אז זה עדים. אז אומר הרשב"א, אני חוזר לרשב"א, כן, הוא מקשה בעצם על הריף, הרי אנחנו מדברים בדיני ממונות, נכון? בדיני ממונות למדנו שעדות מיוחדת מצטרפת, גם אם יש לי פעמיים עד אחד, שכל עד מעיד על מקרה אחר, העיקר ששניהם אומרים שפלוני חייב מנה. אז למה פה הרשב"א אומר שהם לא מצטרפים? עד אחד אומר שהוא חייב מנה בגלל ההלוואה, העד השני אומר שנחקרו שני עדים בפניו שהעידו על ההלוואה, בסדר, אז הם לא מעידים על אותו דבר, אבל לא צריך להעיד על אותו דבר. בממונות מצטרפת גם עדות מיוחדת. אז שואל הרשב"א על הריף, למה הם לא מצטרפים? אז אומר הרשב"א כך, ולפי פירושו, כן, הוא כמובן שואל את זה רק במובלע, הוא ישר מתרץ, ולפי פירושו לא דמי להודעה אחר על ועד הם מצטרפים. דהתם, תרווי הוא בקושטה כמסהדה. היי דחזה, כשמנה לא מנה, והי דחזה דעודי לקמי בהו מנה. אבל האחה, דילמה הנדה סידו עלי בבית דינה, שקרה כמסעדה, ודיינה מי דשמה כמסיד. וקיים על הנקרה ועדה אמר, אין מצטרפים. זה בסוגיה שלנו. מה הוא אומר? למה זה לא נקרא עדות מיוחדת לפי הריף? אז בפשט לשונו היא קצת קשה. כי מה ההבדל בעצם בין הדיין שאומר בפניי נחקירה עדות, לבין מישהו שאומר בפניי הודה הלווה שהוא לבא? מה זה משנה? שניהם אומרים אותו דבר. הוא אומר שלא. כי כשהעד אומר בפניי הוא הודע שהוא לבא, ההודעה היא לא ראיה על זה שהוא לבא. ההודעה היא בעצמה מחייבת אותו. כאשר בא מישהו ומודה בפניי, אני חייב לפלוני מנה. אז האם זה פועל מדיני ראיות? עכשיו אני יודע שהוא חייב, כי עובדה שהוא עצמו הודע, כמו שני עדים. התשובה כנראה הרשב"א למד לא כך. או לפחות בריף, למד לא כך, אלא ההודעה בעצמה מחייבת אותו, היא לא ראיה על זה שהוא חייב, ברגע שהוא הודע זה כמו לתת מתנה, הוא חייבת אותו. אז אם כך הודעה אחר הלוואה, זה בסך הכל באמת שני עדים, שכל אחד מהם אומר שהוא חייב מנה, מי שמעיד על ההלוואה אומר שהוא חייב מנה, מי שמעיד על ההודעה גם אומר שהוא חייב מנה, הוא כאילו ראה הלוואה בעצם, אולי הלוואה אחרת, אבל הוא גם ראה הלוואה, אוקיי? אבל מה קורה אצלנו? אצלנו לא מדובר בהודעה, אצלנו מדובר בעדות של שני עדים. עדות של שני עדים לא מחייבת אותו בכסף, היא רק ראיה לזה שהוא חייב כסף. נכון? זה לא עדות מיוחדת. כיוון שהדיין בכלל לא יודע אם הוא חייב כסף, הדיין יודע שהיו שני עדים שהעידו שהוא חייב כסף. לכן הדיין הוא לא עד על זה שפלוני חייב מנה לאלמוני. העד שראה את ההלוואה המעיד שפלוני חייב מנה. הדיין שראה רק את החקירה של העדים, לא יכול להעיד שפלוני חייב מנה. זה לא שהוא מעיד על הלוואה אחרת או על הודעה, הוא בכלל לא מעיד על חיוב. הוא לא עד על זה שהוא חייב מנה. הוא עד על זה שהיו שני עדים שנחקרה עדותם. אז זה הוא מעיד. והמה ידע כמה סידד? היי, לא כמה סידי. אי אפשר לצרף אותם. אז לכן זה לא עדות מיוחדת. כך טוען הרשב"א. עכשיו...
אם הוא הודע על הלוואה זה... הקדימות של
ההלוואות,
אם יש כמה בעלי חוב, אז מי קודם?
שאלה מעניינת, אני לא יודע. אם אנחנו מבינים את הדבר הזה כמחייב, אז יכול להיות שזה באמת רגע הקובע יהיה רגע ההודעה, ולא רגע ההלוואה. באופן, אני לא נכנס לזה כאן, כי זאת מחלוקת גדולה בין המהרלב"ח לבין הקצות. השאלה איך אנחנו מבינים את הודעת בעל דין. הקצות תופס לזה כמאה עדים דמי. זאת ראייה בעוצמה של מאה עדים. המהרלב"ח טוען שזה בעצם מתנה. כמו קניין הודיתה. שאני מודה זה איזושהי צורה להקנות למישהו משהו. אני פשוט מודה לך שאני חייב, ובזה הקניתי לך. זה נתפס כפעולה קניינית. אז פה הם ממש רואים שההודעה זאת פעולה שיוצרת חיוב, לא שמעידה על זה שהיה חיוב. והמהרלבך תופס אותה כך. מה שאמרתי כאן ודאי נכון לפי המהרלבך. מה שאתה הערת זה לפי הקצות. אוקיי? עכשיו יכול להיות שהריף פה, או לפחות הרשב"א, איך שלומד את הריף פה, הולך כמו המהרלבך. בסדר? אבל זאת הערה נכונה, אני מקבל את זה. בכל אופן, אז כך טוען, כך טוען הריף על הרשב"א על הריף. אולי עוד הערה, הריף בעצם הסביר לנו את דעת רבא ורב אשי, שכמותם ההלכה. למה הם לא מצרפים את העד ואת הדיין? כי המיידה כמה סידאי, לא כמה סידאי, וזאת לא עדות מיוחדת, זה לא דומה, כי זה לא עדות מיוחדת, ולכן הם לא מצטרפים. אז הבנו את ההלכה, למה הם לא מצטרפים. אבל עדיין יש לנו חמישה אמוראים שכן מצרפים אותם. רב יהודה, שמואל, כן, כל האמוראים שכן מצרפים אותם. מה עושים איתם? איך מבינים אותם? לפי הריף והרשב"א, הסבר הרשב"א בריף, אולי נפתחת האפשרות להבין את חמשת המוראים האלה אחרת לגמרי. הם תופסים שזה כן עדות מיוחדת. לא מקבלים את החילוק בין זה לבין עדות מיוחדת. הם טוענים שגם אם עד מעיד על ההלוואה ודיין מעיד שנחקרה העדות בפניו, זה פעמיים עד אחד על זה שהוא חייב. ולכן זה עדות מיוחדת שהיא מצטרפת. עכשיו זה כבר לא קשור לרבנן ורבי, לכן כל הקושיות שדיברנו קודם לא רלוונטיות. עכשיו זה רק שאלה של עדות מיוחדת. אז יכול להיות שהמוראים האלה מבינים שגם סיטואציה כזאת נקראת עדות מיוחדת. ולכן הם מקבלים אותה. ואם זה ככה, זה בהחלט הסבר שאפשר לשמוע אותו. זאת אומרת, החלוקה שהוא עשה בין העדות הזאת לבין עדות מיוחדת, אפשר להתווכח עליה. סך הכל הדיין גם כן מביא לנו עוצמה של עד אחד על זה שהוא חייב מנה. אי אפשר להתווכח על זה, נכון? יש פה עוצמה של עד אחד על זה שהוא חייב מנה, כי אם נקבל את עדותו, שבאמת היה אקט כזה שנחקרה עדות של שני עדים על ההלוואה, אז הוא חייב מנה, נקודה. הכמר, כי יש לי רק עד אחד על האקט הזה. בסדר? אז יש לי עד אחד על זה שהוא חייב מנה. אז אני מצרף אותו לעד שראה את ההלוואה, וזה לא יותר גרוע מעדות מיוחדת. אז לכן יש לי פה שני עדים שהוא חייב מנה, ולכן הם מצטרפים. זה הכל. אז זה הסבר בהחלט אפשרי בשיטת האמוראים. עכשיו, נקרא את רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ בחידושים כאן כותב כך. אמר רבא, מעליותה, מיידה כמסי צעדה, לא כמסי דיינה. ומיידה כמסי דיינה, לא כמסי צעדה. כן, מהי מעליותה, סליחה, כן, לא קראתי את המים. מהי מעליותה, ציטוט מהגמרא, הרי זה מעיד, זה הטענה של רב אשי ושל רבא כנגד רב יהודה. עיין בשיטה מקובצת שכתב בשם הרשב"א, דשמה העדים שיקרו בהעידם על כתב ידם, וכן כתב בעניין אחר, בעד אחד מעיד על מציאות המעשה, ועד אחד מעיד שבפניו נחקרו עדים על אותה מעשה. זה כמובן הריף. וכן כתב הרשב"א, הכוונה הרשב"א הביא גם את שיטת הריף. כן? דלא מצטרפים, משום דשמה העדים שיקרו בעדותם. ושוב פעם, אני חוזר על מה שהערתי. אין הכוונה שיש לנו חשש שהעדים שיקרו. החשש שלנו זה בשאלה אם בכלל היו עדים כאלה. לא אם הם שיקרו. כי יש לי רק עד אחד על זה שהיה אקט חקירה של שני עדים. ועד אחד אנחנו לא מקבלים. לכן יכול להיות שלא היו עדים כאלה. אם הם היו שני עדים, אין חשש שמשקרים. הבעיה שלי זה שאני לא יודע אם הם היו, כי על זה שהם היו יש לי רק עד אחד. בסדר? ונראה לי באור הדברים, אומר רב שמעון, בעדי צירוף מהני, רק אם שניהם מכוונים העדות על מציאות מעשה אחד. מתי אפשר לצרף עדים? מתי ששני העדים מעידים על אותו מעשה? כי אז על המעשה הזה יש לי שני עדים. אבל אם על מעשה, על כל מעשה, ליקה תריסה הדי, לא מאמני כלל. אבל אם על כל מעשה אין לי שני עדים, אז הם לא נאמנים. זה שיש לי שני עדים על מעשים שונים, זה לא רלוונטי. נחזור רגע אלינו לפני שאני ממשיך לקרוא אותו. בעצם אני חושב מה שהוא רוצה לומר, בדיוק על מה שאני אמרתי קודם. על האקט הזה שהייתה ישיבת בית דין, שבפניהם נחקרו שני עדים על ההלוואה, על האקט הזה יש לי רק עד אחד, רק הדיין, נכון? בשביל לקבל את קיומו של האקט הזה צריך שני עדים, לכן אי אפשר לקבל את זה. זה לא חשש שאולי העדים שיקרו, אלא אני לא יכול לדעת על ההלוואה אלא מפיהם של העדים. על מה אני כן יכול להעיד כמי שיודע מכלי ראשון? על זה שהיו עדים שנחקרו, אבל על זה אני רק עד אחד. מי מצטרף איתי על זה? העד שמעיד על ההלוואה לא יכול להצטרף איתי ולהגיד לי, כן, כן, אני יודע, היו עדים שנחקרו על ההלוואה הזאת ועדותם התקבלה. הוא לא יודע על זה. הוא יודע, הוא ראה את ההלוואה. אז על החקירת העדים יש לי רק עד אחד, רק את הדיין. ולכן אומר רב שמעון שקופ, אי אפשר לצרף את שני העדים האלה, כיוון ששני העדים מצטרפים רק כאשר הם מעידים על אותו מעשה. ולכן זה הפשט ברבה שהיא ברבה, שהדיין לא מצטרף לעד. עכשיו הוא ממשיך. והנה, בהלוואה אחר הלוואה, מהני צירוף, אף דלא נאמנין עליו בשום מעשה הלוואה, אבל נאמנים על מציאות זכות שיעבוד מנה. ולדברי שניהם, יש לראובן על שמעון זכות מנה. מה הוא אומר? בעצם אומר כך, הוא לא מביא את ההמשך של הרשב"א, אבל הוא כמובן מתייחס להמשך של הרשב"א. הוא אומר, בעדות מיוחדת, כן? כשאנחנו מדברים על הלוואה אחר הלוואה, מישהו העיד על הלוואה ביום ראשון, ועד אחר העיד על הלוואה ביום שלישי. אז תגידו, אומר רב שמעון שקופ, לפי היסוד שלי, אי אפשר היה לצרף אותם. כי על אף אחד מהמעשים, אין לי שני עדים. אז הוא אומר, לא, כי בדיני ממונות, המעשה, במרכאות, שמעניין אותי, זה האם הוא חייב. לא מתי אקט ההלוואה עצמה, אלא האם הוא חייב. ועל עצם זה שהוא חייב, יש לי שני עדים. לכן זה כן מצטרף. זה מה שהוא אומר, שבהלוואה מהני צירוף, אבדה לא מאמנין עליו בשום מעשה הלוואה, הרי מדברים על מעשים שונים, אבל נאמנים על מציאות זכות שיעבוד מנה. בסדר? זה מה שמצטרף בדיני הממונות. ולדברי שניהם, יש לראובן על שמעון זכות מנה. עכשיו, הוא ממשיך והוא מביא דוגמה. דמשומחי, בשישה עדים על זמנים מיוחדים, מגבינן רק שלוש מנים, כמו שלושה קטעי עדים על שלושה זמנים מיוחדים. מה הכוונה? נגיד שבאו לפני שישה עדים, כל עד מעיד על הלוואה ביום אחר של אותו ראובן מאותו שמעון, בסדר? העד הראשון מעיד על הלוואה ביום ראשון, ראובן לבא משמעון מנה. העד השני מעיד שראובן לבא משמעון מנה ביום שני. העד השלישי מעיד שהוא לבא ביום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. שישה עדים, אוקיי? כמה מנים אנחנו גובים? שלושה, נכון? כי כל שני עדים מצטרפים בתור עדות מיוחדת, כמו הלוואה אחר הלוואה. ואז הוא אומר, והיינו, אם השישה עדים מיום א' עד יום ו', איקה שני עדים שמיום א' עד יום ג' זכר ראובן על שמעון זכות מנה. וכן מיום ג' עד יום ה', גם שם יש שני עדים שבין יום ג' ליום ה' יש לו זכות מנה עליו. ועוד שני עדים מיום ה' ליום ו' וכן הלאה. ומשום אחי, בעד אחד מעיד שראה הלוואה, ועד אחד מעיד שבפניו נחקרו עדים, ליקה צירוף, כיוון דעל מציאות מעשה החקירה ומעשה ההלוואה, ליקה שני עדים, דעל כל מעשה ליקה רק עד אחד. ועל מציאות החיוב ליקה גם כן שני סעדי, דעת שראה שנחקרה אינו יודע שראובן חייב באמת, דשמה שיקרו העדים. בסדר? מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אצלנו מה שקורה, שני העדים, זה לא כמו שני העדים שמעידים שהוא לבא ביום ראשון ושלישי, כי הדיין בכלל לא מעיד שהוא חייב מנה. הדיין מעיד שהיה אקט של חקירת עדים בפניו. הוא הרי לא יודע האם באמת העדים דיברו אמת. ועוד פעם, לא בגלל החשש שהם משקרים. מבחינת תוכן עדותו. תוכן עדותו לא עוסק בשאלה אם הייתה הלוואה. תוכן עדותו עוסק בשאלה אם הייתה חקירה של שני עדים על ההלוואה. זה הכל. אז לכן אומר רב שמעון שקופ, לכן במקרה הזה העד והדיין לא יכולים להצטרף. אבל זה כמובן מחזק מאוד את מה שהסברתי בחמשת האמוראים האחרים, למה לשיטתם זה כן מצטרף? כי מבחינתם זה כן עדות מיוחדת. סוף סוף גם הדיין מוסיף כוח של עד אחד על זה שחייבים מנה.
הדיין
מעיד
שהעד הזה
הוא
חייב מנה, הוא שהופיע
לפניו. לא הבנתי? לא, לא, לא. לא בהכרח, לא. שני עדים אחרים. זה לא משנה. לא חושב שזה ישנה אם זה אותו עד.
אני חושב.
למה? מה זה משנה?
מכיוון שאם הוא כבר בא ומעיד על אותו אחד שהוא
לא בא לפניו... אם העד הזה... לא, זה לא קשור לזהותו של העד. זה קשור לתוכן עדותו. אם העד יבוא ויגיד, כן, כן, גם אני זוכר שהיה אקט ששני עדים הגיעו לשם והעידו והתקבלה עדותם. אין שום בעיה. כי אז הוא והדיין מצטרפים לא על המנה שבשטר, אלא הם מצטרפים על זה שנחקרה העדות על ההלוואה. ברגע שיש לי שני עדים, אז זה כמובן יתקבל. אבל אם נגיד שזה אותו עד עצמו, אבל הוא לא זוכר את המקרה של חקירת עדותו. אז זה לא קשור לשאלה שזה אותו עד. השאלה פשוט האם הוא יכול להצטרף לדיין בעדות על החקירה של השני עדים. אם כן, אז יצטרף. אוקיי? אז אומר רב שמעון הלאה, דעיך שהיו שניים מעידים שנחקרה עדותם, הרי זה כמו שהיו שניים מעידים לפנינו. דכל שניים נאמנים על אגדתם. הנה פה בדיוק הוא ענה לך דוד. אם היו שני עדים שמעידים על זה שנחקרה עדות של שני עדים בבית דין, זה גם היה מצטרף. כי שני עדים יכולים להצטרף אפילו אם זה עדות מיוחדת, אם הם מעידים על אותו מעשה. או אם הם מעידים על אותו חיוב. אבל פה יש עד אחד על חיוב ועד אחד על מעשה. אי אפשר לצרף עד על חיוב ועד על מעשה. ולכן זה מה שאומרים רבא, עמיידה כמסי צעדה, לא כמסי דיינה, רבא ורבאשי. אבל בחיי גוונה, דעל מציאות המעשה ליקה עדים, ועל מציאות החיוב אין העד המעיד על חקירת העדים יודע כלום. כן, אז זה לא יודע על המעשה של חקירת העדים, וזה לא יודע על המנה שבשטר, אז אין איפה לצרף את השניים האלה. לכל שניים, אף שנאמנים, זהו רק מדין תורה. אבל העד הרואה, איך שנחקרו בבית דין, אינו יודע על ידי זה כמו על ידי ראייה עצמית. לשם השקרו בעדותם, וזה ברור. אומר, כיוון שמה שאני הדיין מעיד על שני העדים שנחקרו בפניי, זה דין התורה שמבחינתי זה כאילו שהייתה הלוואה. אבל דין התורה הזה הוא דין תורה שנאמר לגבי דיין. אתה כדיין יכול להסתמך על עדות של שני עדים. אבל פה כשאתה מתפקד כעד, אתה לא יכול לבוא בתור עד ולהגיד ראיתי את ההלוואה. אני יודע שהייתה הלוואה. אתה לא יודע. זה גזירת הכתוב שהתורה אמרה שדיין יכול להסתמך על שני עדים. אבל אתה לא יכול לבוא עכשיו בתור עד ולהגיד כן גם אני עד על ההלוואה. אתה לא עד על ההלוואה. בסדר? עכשיו, תראו דבר מעניין. רב שמעון שקופ בעצם ממשיך עכשיו לדון הלאה בקטע מאוד מאוד מפורסם של הנתיבות. כי אנחנו מגיעים פה בעצם לשאלה מה המשמעות של צירוף של שני עדים. אנחנו נחזור אחרי זה לסוגיה שלנו עוד פעם. בינתיים זה רק נראה שהגענו לזה איכשהו דרך ההערה של הריף והרשב"א לסוגיה. אבל אנחנו נראה אחרי זה שזה בעצם נוגע ממש לגוף הסוגיה. אז יש בשולחן ארוך סימן קוף ממי, חושן משפט קוף ממי, הוא מדבר על חזקת קרקעות. אנחנו יודעים רק הקדמה קצרה, אם בן אדם, אני לא מדבר על חזקה שקונה קרקע, מי שעובד בקרקע אז הוא קנה את הקרקע על ידי חזקה, אני מדבר על חזקת ראייה בקרקע. מה שנקרא חזקת קרקעות בדרך כלל זה חזקת ראייה, חזקת 3 שנים. מה זאת אומרת? מישהו עובד בקרקע, אני בא וטוען כנגדו הקרקע הזאת שלי, מה אתה עושה בקרקע שלי? מה היא בית ביערה? אז אומר הבן אדם שיושב בקרקע, אני ישבתי פה 3 שנים, יש לי עדים על זה, אתה לא מחית, אם ככה, זאת ראייה שקניתי לך את הקרקע, אחרת היית צריך למחות במהלך 3 השנים האלה. זה הדין של פרק שלישי של בבא בתרא, שאם באמת אני יכול להוכיח שישבתי כאן 3 שנים, והמרקם, כן, המערער, לא מחה, הקרקע נחשבת שלי, זאת ראייה לטובתי. זה נקרא חזקת ג' שנים בקרקעות. בסדר? אם אני מוכיח שישבתי 3 שנים בקרקע והוא לא מחה, יש לי חזקה. ואני יכול לטעון שקניתי אותה וזאת ראייה טובה. אומר השולחן ערוך ככה, אני קורא את הקטע המושחר. העיד האחד שאכלה שנה ראשונה, שלישית וחמישית. והשני העיד שאכלה שנייה, רביעית ושישית. אין מצטרפים. דבשנה שמעיד זה, אינו מעיד בזה. ותחזור הקרקע והפירות. את מי שאכל את הקרקע, ולא הצליח להביא עדים על זה שהוא ישב בקרקע 3 שנים. אז הקרקע חוזרת חזרה למערער, אין לו חזקה, וגם הפירות שהוא אכל, הוא נחשב גזלן, שישלם לו את הפירות, כי הקרקע הייתה שלו, מה אתה אוכל את הפירות שלו? זאת אומרת, עדות כזאת לא מתקבלת. עכשיו השאלה למה זאת, עדות מיוחדת. יש לי שני עדים, נכון? שכל אחד מהם בעצם מעיד על 3 שנים. בוא נצרף את שניהם, יש פה בעצם עדות על 6 שנים רצופות. הכלל הוא שחזקה צריכה להיות רצופה. 3 שנים נפרדות זה לא חזקה. אבל אם נצרף את שתי העדויות יחד, יש לי פה בעצם שני עדים על 6 שנים רצופות. אז למה לא נצרף את זה? שולחן ערוך אומר לא מצרפים את זה. אז אומר הנתיבות, אני מדלג על עצמה כרגע. בוא נקרא את הנתיב.
להגדיל את הטקסט בבקשה.
עוד פעם?
לגדל את הטקסט.
אוקיי.
הרב, זה בכלל לא דומה למקרה של העידו 6 עדים על 6 ימים. כי שם אמרנו שעל כל 2 ימים, שם אמרנו שמה שחשוב זה להעיד שהוא חייב. ועל כל 2 ימים יש 2 עדים שבידים שהוא חייב. פה לא עניין של חייב, פה עניין שהוא ישב בקרקע. אז אין 3 שנים רצופות שעליהם יש 2 עדים שבידים שהוא ישב בקרקע.
נכון.
זאת אומרת, זה לא אותו דבר בכלל.
נכון. אז בוא נראה את זה עכשיו בנתיבות, אבל הנתיבות מרחיב את זה יותר. אתה צודק לגמרי. זה בסדר? הגדלתי את הכתב, עכשיו זה בסדר?
כן,
יכולת
גם לעשות זום
בנתיב
למעלה.
אוקיי.
אז זה גם טוב.
אני לא יודע מה זה. הבנתי. אז רגע, אז אולי באמת אני פשוט כדי שלא יישאר לי אחרי זה, כי זה הסיכום שלי גם.
כן.
רגע. ככה אתה אומר.
יפה. מצוין.
בסדר?
תודה.
אוקיי. אז אני קורא את הנתיבות. הוא אומר, ראשונה, שלישית וחמישית, על אותו שולחן ערוך שקראנו עכשיו. עיין סמה, סעיף קטן ב', עד אפילו 6 עדים וכו'. לא משנה, הוא מצטט את עצמה. אנחנו נבין את עצמה מתוך מה שהוא עצמו כותב. לכאורה הוא תמוע. דעמי לא יהיה חזקה, כשאחד מעיד ראשון, שלישי וחמישי, ואחד מעיד שני, רביעי ושישי. האם היו 6 עדים שכל אחד מעיד על שנה אחת, מצטרפים. עכשיו, מפני שאותו שמעיד על שנה א', מעיד גם כן על שנה ג', העדות בטלה, ולא יהיה עד זה גרוע מעד אחר המעיד על שנה ג'. וכי משום שכבר העיד על עדות אחת, ייפסל לעדות אחרת? ומה ישנם אם אחד אומר מנה בניסן, ומנה בסיוון, ומנה באב, ואחד אומר מנה באייר, ומנה בתמוז, ומנה באלול, ומוציאים ממנו ג' מנים. הנתיבות מניח שאם היו 6 עדים, כל אחד על שנה אחת, כן הייתה חזקה.
קודש אחד.
מה?
קודש אחד.
לא, שנה.
קודש
אחד, זה הלוואה. אני מדבר על עדי חזקה.
אוקיי.
הנתיבות מניח שאם היו 6 עדי חזקה, שכל אחד מהם העיד על שנה אחרת, בסדר? רצופות, ראשונה, שנייה, שלישית, 6 עדים. זה כן היה יוצר חזקה. שים לב, דור, לא כמו שאמרת קודם. ככה הוא טוען. צריך לראות את ההלכה שם, ככה הוא טוען. אוקיי? ואז הוא שואל...
זה לא מתאים למה שאמרת.
נכון, אמרתי, זה לא מתאים למה שאמרת. ואז הוא שואל, אז מה ההבדל מול המקרה הזה? לא ברור שזה דין נכון, אני לא בדקתי אותו דרך אגב. לדעתי אתה כן צודק לפי רוב השיטות. אבל הנתיבות מניח שלא. בכל אופן, אז הוא שואל, אז מה ההבדל בין זה לבין אם אחד מעיד על שנה ראשונה, שלישית וחמישית, והשני מעיד על שנה שנייה, רביעית ושישית, מה אכפת לי שזה אותו אחד שמעיד על 3 השנים, אם היו 3 נפרדים, מה זה משנה? אז זה כן היה מתקבל. אז למה אם זה אותו אחד אז לא? יש לי תכלס, יש לי פה 2 עדים. אז הוא אומר, ונראה טעם לזה, דשני עדים בעדות מיוחדת, כן, אני קורא מפה, ונראה טעם לזה, דשני עדים בעדות מיוחדת אינן נאמנים. רק באופן שאם נאמר שאינו חייב, בעל כורכך נהיה צריכים לומר ששני עדים משקרים. כגון, באחד אומר מנה בניסן, ואחד אומר מנה באייר, והוא תובע שניהם. דאי נאמר שאינו חייב כלל, על כורכך שני עדים משקרים. וזה לא אמרינן, ואבי על כל פנים מוכחשת משניים. מה שאין כן באחד אומר בגבה, ואחד אומר בקרסה, חשיב לה חצי עדות בשס, מטעם דאפילו אם לא נחשוד רק עד אחד למשקר, היא קטנה. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, יש מצב שאנחנו דנים בילדה האם היא בגרה. בשביל להתבגר צריך סימני בגרות, צריך שתי שערות. עכשיו מה קורה אם בא עד אחד ואומר שהייתה לה שערה בקרסה, ועד אחד אומר שיש לה שערה בגבה? אז ביחד יש לה שתי שערות. אומרת הגמרא, זה לא מצטרף. למרות שאנחנו מדברים שם על דיני ממונות, נגיד שהיא צריך לדעת אם היא גדולה לאיזשהו עניין ממוני, בסדר? לא מצטרף. למה? הרי זה עדות מיוחדת. אומר, לא, זה לא עדות מיוחדת. מתי עדות מיוחדת מצטרפת בממונות? מתי שבשביל לדחות את העדות, אתה צריך להניח ששני העדים משקרים. זאת אומרת, כשעד אחד אומר שהוא לבא ביום ראשון, ועד אחר אומר שהוא לבא ביום שלישי, למה אני מצרף את זה? אז אומר הנתיבות, שימו לב, זה הסבר אחר משל רב שמעון שראינו למעלה. למה אני מצרף את זה? כי אם אני אניח שהוא לא חייב בכלל, פירוש הדבר שלא הייתה הלוואה לא ביום ראשון ולא ביום שלישי, נכון? הרי מספיק שהייתה הלוואה באחד מהימים כדי שהוא יתחייב מנה. בשביל להניח שהוא לפתור אותו לגמרי מהמנה, בעצם מה אמרתי בזה כשאני פותר אותו לגמרי? שלא הייתה הלוואה לא ביום ראשון ולא ביום שלישי. או במילים אחרות, הוצאתי את שני העדים שקרנים. נכון? בשביל לפסוק שהוא חייב מנה, אני לא צריך לקבל את שתי העדויות. מספיק לי להניח שלפחות אחד צודק. אם הייתי מקבל את שתיהם, אז הייתי מחייב אותו שני מנים. נכון? למה אני מחייב אותו מנה אחד? אני מחייב אותו מנה אחד כי לפחות אחד משניהם צודק. מה הרעיון מאחורי זה? זה כל הרעיון של הצטרפות שני עדים. מה אכפת לי? זה עדות מיוחדת. הרי מה קורה בשני עדים סתם? נגיד שני עדים על רצח. למה עד אחד על רצח לא מתקבל ושני עדים כן? אומר הנתיבות, מאוד פשוט. כי אם עד אחד מגיע על רצח, ונניח שאני פוסק שלא יהיה רצח, מה זה אומר? שהעד האחד הזה שיקר. בסדר? עד אחד מותר לי להניח שהוא משקר. עוד פעם, אני לא חייב להיות שהוא משקר, אבל אני לוקח בחשבון את האפשרות שהוא משקר, ולכן אני לא יכול לדון אותו למיטה. אוקיי? אז אני יכול להניח שעד אחד משקר. אבל כשיש שני עדים על הרצח, ואני בא ואני אומר, לא היה רצח. אם אני אפסוק, לא היה רצח. בזה אמרתי שפה שני עדים שיקרו בבית דין. אין דבר כזה, אומר הנתיבות. אנחנו לא מניחים ששני עדים משקרים. מבינים? זה לא עניין של צירוף פורמלי. אני מצרף שני עדים על דבר אחד. זה צירוף הסתברותי. אני אומר, הסיכוי שאחד ישקר, נגיד, לא יודע מה, 10%. הסיכוי ששניים ישקרו זה 1%. זה כפול זה. אוקיי? לכן זה לא יכול להיות. אז לכן אני לא מקבל את האפשרות ששני עדים שיקרו. אומר רב שמעון...
במקרה של הקטנה...
רגע, שנייה. אז אומר הנתיבות, מה קורה בעדות מיוחדת? אחד בא על הלוואה ביום ראשון, והשני בא על הלוואה ביום שלישי. עכשיו אני צריך להחליט, כמובן לא אם הייתה הלוואה, אלא אם פלוני חייב. נגיד שבית דין יפסוק שפלוני לא חייב. מה זה אומר? ששני העדים שיקרו. כי הרי מספיק שאחד מהם אמר אמת והייתה הלוואה באחד הימים, בשביל שהוא יהיה חייב מנה. נכון? מבחינה עובדתית. לא כמה עדות צריך, מבחינה עובדתית. אם אתה אומר שהוא לא חייב, אתה בעצם פוסק שלא הייתה הלוואה לא ביום ראשון ולא ביום שלישי. נכון? זאת המשמעות של הפסיקה שהוא לא חייב. בזה אמרת ששניהם שיקרו. ואנחנו לא מניחים על שני עדים שהם משקרים.
זה לא שני עדים אבל. אם כל אחד זה עדות בפני עצמו. למה שלא תגיד שכל אחד מהם יכול להיות
משקר? למה לא? על איזה מקרה אתה מדבר? איזה מקרה אתה מדבר?
שאחד אחרי השני.
מה, באיזה מקרה?
הוא בא ביום ראשון, הוא בא ביום שלישי.
נו.
אז גם, זה שתי עדויות שונות.
לא הבנתי.
מה?
לא הבנתי.
זה שתי עדויות שונות.
נכון. עכשיו אני שואל, מה אתה פוסק, שראובן חייב מנה או לא?
לא, אני אומר ששניהם אני לא יכול
לקבל. זאת אומרת שאתה טוען פה ששני העדים שיקרו.
כן.
אבל זה היתרון של שני עדים. הסיכוי ששני עדים משקרים הוא מאוד קטן, אומר הנתיבות.
אבל זה שני עדים, מכיוון שכל אחד זה עד אחד.
אז מה? אבל כשאתה אומר ששני העדים שיקרו, אתה טוען טענה שהסיכוי לה הוא 1%. כי הסיכוי ששני עדים בשניהם משקרים הוא 1%. זה סיכוי קטן.
נקודת המוצא של דוד לדעתי זה שצריך ששני העדים יבואו ביחד.
אני שואל למה. כל מה שאני...
אבל זה שני מדינות שונות, שהסתברות של כל אחד היא שווה לשקר.
אבל דוד, תחשוב, תסתכל על מה שהנתיבות אומר. כל מה שהנתיבות בא לומר זה להגיד שאתה לא צודק. כי אתה מניח שיש איזשהו כלל כזה שצריך צירוף של שתי העדויות כדי לקבל אותם. הנתיבות אומר, מה אתה עושה לי פה גזרות הכתוב? אני אסביר לך, יש מאחורי זה היגיון הסתברותי למה צריך שני עדים. זה לא שאלה של צירופים. למה צריך שני עדים? כי לדחות עדות של שני עדים זה דחייה שהסיכוי שהיא צודקת מאוד קטן. להגיד ששני עדים שיקרו זה סיכוי של אחוז אחד. להגיד שאחוז, להגיד שעד אחד שיקר זה 10%. זה אני חושש. אבל להגיד ששני עדים שיקרו זה אחוז אחד. עכשיו באו שני עדים, אחד על הלוואה ביום ראשון ואחד על הלוואה ביום שלישי. החישוב ההסתברותי הוא אותו חישוב. כי כשבא בן אדם, כשבא בית דין ואומר הבחור לא חייב, מה הוא בעצם אומר? העד של יום ראשון שיקר והעד של יום שלישי שיקר, נכון? זה מה שהוא אומר. נכון? נו, אז אתה אמרת ששני עדים שיקרו, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? אחוז אחד, לא אומרים דבר כזה. זה מה שאומר הנתיבות.
טוב, טוב, אני לא מפתח את זה, אני לא רואה את זה. אם כל אחד בא כעדות נפרדת, אז אותה הסתברות יש לכל אחד מהם.
נכון, אבל כשאתה אומר את שניהם, תגיד, אני שואל אותך שאלה. נגיד שאני מטיל קובייה, בסדר? אם אני מטיל את הקובייה פעמיים, מה הסיכוי שיצא 6-6?
אותה קובייה?
כן.
ואם זה
שתי קוביות שלך? רגע, אני שואל אותך מה הסיכוי שאותה קובייה שאני מטיל אותה, יצא 6-6?
ההסתברות היא...
אחד חלקי 36, שישית כפול שישית. שישית בראשון ושישית בשני, נכון? עכשיו אני לוקח שתי קוביות, מטיל את הקובייה הראשונה, מטיל את הקובייה השנייה, מה הסיכוי שיוצא 6-6?
שישית.
לא, אחד חלקי 36, אותו דבר בדיוק. מה זה משנה אם זה שתי קוביות או קובייה אחת? ברגע שאתה מדבר על שני אירועים נדירים, הסיכוי ששניהם קרו הוא מכפלת הסיכויים. לא אכפת לי אם זה שני אירועים שונים או שני אירועים באותו סיטואציה, מה אכפת לי? הסיכוי שעד משקר הוא שישית. אז אכפת לי עכשיו אם הוא שיקר על ההלוואה הזאת והוא שיקר על ההלוואה ההיא. הסיכוי ששניהם שיקרו זה 1 חלקי 36. אוקיי, אז הנתיבות זה מה שהוא טוען. למה זה לא אותו דבר כמו עד אחד על קריסה ועד אחד על גבה? שזה הגמרא אומרת זה דבר ולא חצי דבר, את זה אנחנו לא מקבלים, מאוד פשוט. כי בשביל להגיד שהילדה הזאת היא עדיין קטנה, אני לא צריך להגיד שאין לה שום שערה. גם אם יש לה שערה אחת היא עוד קטנה. בשביל להיות גדולה צריך שתי שערות. לכן אם אני פוסק שהיא קטנה, לא אמרתי כאן ששניהם שיקרו, אמרתי שאחד מהם שיקר. את זה אני כן אומר. זאת אפשרות שאני לא יכול להתעלם ממנה, שעד אחד משקר. אם מה שאני אפסוק, משמעותו ששני עדים שיקרו, פסיקה כזאת לא עושים. זה מה שאומר הנתיבות, חשבון גאוני. אוקיי? אז זה מה שהנתיבות אומר. בעצם מה שיוצא משיטתו של הנתיבות זה דבר נפלא. מה שהנתיבות בעצם אומר, זה שצירוף של עדים זה בכלל לא גזרות הכתוב, וזה לא קשור לשום דבר כזה. צירוף של עדים זה חישוב הסתברותי. היתרון של שני עדים על עד אחד, הוא פשוט בגלל ההסתברות ששניהם ישקרו. זה הכל. אוקיי? הלאה. נמשיך לקרוא. ולא דמי, סליחה, ולפי זה, אתי שפיר אחה, דביש למה באחד אומר א' ג' ה', ואחד אומר ב' ד' ו', כיוון דמפוזרות לא אבי חזקה. אם כן, אף אם נחשוד רק אחד למשקר, אין כאן חזקה, והרי אין המערער מוכחש משניים. תראו איזה יופי של חשבון. מה הוא אומר? אם עד אחד אומר שנה ראשונה, שלישית וחמישית, ועכשיו אנחנו עוברים לחזקת קרקעות, והעד השני אומר שנה שנייה, רביעית ושישית. אוקיי? במקרה כזה אין חזקה. למה? כי בשביל לקבוע שאין חזקה, מספיק לי להגיד שאחד מהם משקר. נכון? אם אחד מהם משקר, נשאר לי שלוש שנים לא רצופות. גמרנו. לא מקבל את העדות הזאת. אוקיי? ולא דמי לאחד אומר א' ב' ג' ואחד אומר ד' ה' ו', שלפי דברי כל אחד החזיק, והמערער שאמר שלא החזיק, המחזיק, הרי מוכחש משניים. מה קורה אם כל אחד מהעדים מעיד על שלוש שנים רצופות? אחד מעיד על א' ב' ג' והשני מעיד על ד' ה' ו'. במצב כזה יש חזקה, אומר הנתיבות. למה? כי בשביל להגיד שאין פה חזקה, אתה צריך להניח ששניהם שיקרו. כי מספיק שאחד מהם דיבר אמת, יש לו חזקה. תראו איזה יופי. ולכן הוא אומר, במצב כזה באמת תהיה חזקה. עכשיו נגיע לסיור שהוא דיבר עליו. מה קורה עם שישה עדים שכל אחד מעיד על שנה אחרת? נכון? זה מה שדורון, שהיה נגד מה שאתה אמרת. אז הוא אומר, מה שאין כן בשישה, שכל אחד מעיד על שנה אחת, אי אפשר שנאמר שלא יחזיק רצופים, אם לא שנאמר ששני עדים משקרים, וזה לא אמרינם, תראו איזה, הוא פשוט גאון האיש הזה. שישה עדים, שכל אחד מהם מעיד על שנה, פה ברור שיש חזקה. שאל קודם, מה זה שונה מאחד מעיד על א' ג' א' ושני על ב' ד' ו'? ברור שיש הבדל. כי הרי פה בשביל להגיד שלא היו אף שלוש שנים רצופות מתוך כל השש האלה, אתה צריך להניח שארבעה שיקרו. לא יעלה על הדעת דבר כזה. לא ארבעה, סליחה. לא, אתה יכול לשלב אותם באמצע. אתה צריך להניח ששלושה שיקרו, נדמה לי. זה בכל מקרה יותר משניים.
אפילו שניים מספיק.
נכון.
אחד על השנייה ורביעית שיקרו.
נכון.
שנייה ורביעית שיקרו, אז אין רצוף.
נכון. לכן אני אומר, זה נשאר לסירוגין. אוקיי? אז הטענה היא בעצם, אתה חייב לפחות להניח ששניים שיקרו. ולכן פה תהיה חזקה. כי לפסוק שאין חזקה זה לפסוק ששני עדים שיקרו פה. אנחנו לא אומרים ששני עדים שיקרו. זה פשוט חשבון גאוני. הנתיבות הזה הוא נפלא. עוד מעט נראה אם הוא נכון, אבל הוא נפלא. ואז הוא אומר, ואין להקשות דאם כן, בשישה עדים, שכל אחד מעיד על מנה בזמן אחר, יתחייב הלווה לשלם חמישה מנים. כן? לפי זה, שישה עדים, שמעידים על שש הלוואות, הלוואה ביום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. מה הדין? ראינו כבר מה הדין במקרה כזה. כמה צריך לשלם? שלושה מנים, נכון? כל שני עדים מצטרפים בתור עדות מיוחדת על מנה אחד. אומר הנתיבות, למה? לשיטתי חמישה מנים, לא שלושה. לא שישה אמנם, אבל חמישה. למה שלושה? כי כל מספר שפחות מחמישה מנים, נגיד ארבעה מנים, אתה מניח ששניים מהעדים שיקרו. ואת זה אנחנו לא מניחים. אז לכן שישה מנים מספיק לי להניח שאחד שיקר בשביל לא לתת לו שישה מנים, אלא רק חמישה. אבל בשביל לא לתת לו חמישה אלא רק ארבעה, אתה חייב להניח ששניים שיקרו. וזה אנחנו לא מניחים. קושיה נהדרת, נכון? אז הוא אומר, לפי זה, בשישה עדים כאלה, היית צריך לתת חמישה מנים, ולא שלושה. אגב, אני לא בטוח שיש גמרה על זה. שולחן ערוך כותב לא כך. אבל אני לא בטוח שיש גמרא על זה, יכול להיות שאפילו אפשר להגיד את זה להלכה. אבל הנתיבות מניח שזה לא נכון, ואז הוא שואל למה זה לא נכון, אז הוא אומר, זה אינו. זה לא נכון. דכל שני עדים הם צירוף אחד, וחשבינן תמיד שני עדים לעדות אחת. ותכף כששני עדים העידו על שני מנים, נגמר צירוף עדות על חיוב מנה. וכן בשני עדים השניים נגמר צירוף עדות על מנה שנייה. וכן בשני עדים על מנה שלישית, ובכל צירוף עדות חשבינן לעדות בפני עצמה, וחשבינן עד אחד למשקר, ולא נתקיים בכל צירוף עדות ועדות, רק מנה, בכדי שלא יהיו שניהם משקרים. בכל עדות. והוא הדין כאן, חשבינן כל שני עדים צירוף אחד, ומצרפינן עד האחד עם עד הוו, ועד הבית עם עד ה', ועד הג' עם עד הדלת, ומקיימים אחד מכל שניים, והרי יש עדות על שלוש שנים רצופות. וכל מה שנוכל לקיים עדותם, מקיימים, כמבואר בסימן למד. אז פה באמת ההסבר קצת בעייתי. פתאום פה הוא כן תופס צירופים. זה דחוק. הוא אומר בעצם, שני הראשונים זה צירוף של קט אחת, עליהם אני דן לחוד, זה מנה. עכשיו, אתה לא יכול להשתמש באחד מהם הלאה גם שיצטרף לאחרים. הם נמחקו, נשארו ארבעה. לוקח מארבעה נוספים שניים, שני אלה אתה חייב לתת לו עוד מנה. לכן זה יוצא שלושה מנים ולא חמישה. זאת הטענה שלו וזה קצת דחוק. אבל בואו נראה בהמשך. אני חוזר לרב שמעון, שקראנו אותו קודם, והוא כותב עכשיו את הדברים הבאים. קטע הבא, מיד אחרי זה. ובנתיבות המשפט, סימן קמ"ה סעיף ב', רצה לומר בטעם של צירוף עדים, משום דכל שניים לא משקרי, ורק אחד משקר. ובשישה עדים מחזקינן רק אחד למשקר. זה מה שהוא אמר. ועל פי זה דחק עצמו בשישה עדים על שישה מנים בזמנים שונים. למה לא גובים חמישה מנים? וזה ראינו עכשיו, הוא דחק. אבל כל מעיין רואה שדבריו רחוקים מקו האמת. רב שמעון טוען שהנתיבות אומר דבר מבריק, אבל שגוי. זה מה שנקרא בעולם הישיבות לייכטר. לייכטר זה מישהו לייט, כן? זה מישהו שאומר דברים בקלות. זה דברים נורא מבריקים, אבל במבט שני אתה רואה שזה לא יכול להיות נכון. למה? דאם כן, אני ממשיך לקרוא את רב שמעון, דאם כן, אם עד אחד יעיד על ראובן שקידש אישה, ועד אחד יעיד שהזיק, נחזיק שאחד מהם ודאי לא שיקר, ויהיה ספק קידושין וספק חיוב ממון. כיוון דלדברי הנתיבות המשפט, במנים גם כן אין כל הצטרפות בשניהם, ואינם מכוונים עדותם לדבר אחד. מה הוא שואל עליו? הוא אומר, מה קורה אם יש לי עד אחד שאומר שבן אדם קידש אישה, ועד אחד מעיד שהוא הזיק. שחילל שבת, לא משנה מה. שהוא הזיק נגיד, אוקיי? עכשיו, כיוון שלפי הנתיבות אין סיכוי ששני עדים שיקרו, אז אנחנו נצטרך להניח שיש לנו ספק פה, או שהוא קידש אישה או שהוא הזיק. וצריך לפעול פה בדיני ספקות. אם אתה פוסק שהוא לא הזיק, אתה תצטרך לחשוש לזה שהוא קידש את האישה, ולהפך. כי הרי לא יכול להיות שאנחנו נדחה את שתי העדויות, כי אז אמרנו בזה במובלה ששני העדים שיקרו, וזה לפי הנתיבות לא יכול להיות.
נכון.
אז איך לפי הנתיבות אנחנו לא... הרי וזה מי אמר שלא מקבלים? ברור שלא. אוקיי, זאת אומרת, פה עוד פעם, לא צריך לזה ראיות, זה פשוט. ברור שגם הנתיבות יסכים שעדות כזאת אנחנו לא מקבלים, ולפי הנתיבות לכאורה לא ברור למה.
אבל זה מקרה ששתי העדויות הם בכלל שני דברים נפרדים לגמרי.
כן, כן.
כל הדוגמאות עד עכשיו היו שזה היה על... כל העדויות היו על חזקת קרקע, כל העדויות היו על...
מה זה משנה?
הלוואה.
מה זה משנה? תעשה את החשבון... לכאורה לא, לכאורה לא, אני שואל כרגע, לאור מה שאנחנו יודעים עכשיו. חשבון הסתברותי, הסיכוי שעד משקר הוא 10%, הסיכוי ששני עדים משקרים זה 1%. זהו. אז עכשיו, בעצם, מה שקורה פה...
מה הסברת שקידוש עד אחד קידש את האישה?
מה? לא הבנתי.
מה הסברת אם אחד קידש את האישה?
אני אומר, יש לי ספק, יש לי ספק אם היא מקודשת וספק אם הוא הזיק. עכשיו תלך עם דיני ספקות. מספק מקודשת, צריכה גט לחומרה, אסורה על כהן. או מספק בממון, אולי אפשר לתפוס, תלוי בדיני ספקות, בתקפו כהן. אולי אפשר לתפוס, יש פה ספק ממון. אז הוא אומר יותר מזה, הרי הוא מדגיש, הרי לפי הנתיבות לא צריך צירוף. כל מה שהנתיבות בא לחדש, זה שמה שצריך שני עדים, זה לא כי יש איזה גזירת הכתוב כזאת, שצריך צירוף של שתי עדויות. זה פשוט חשבון הסתברותי. לא צריך, אז מה אכפת לי אם זה על אותו מקרה, או על מקרים אחרים, על אותו סוג מקרה, מה זה משנה? חשבון הסתברותי נכון תמיד. ועוד, שואל שמעון סקופ, שורה לפני האחרונה. איך יחלקל סוגיה זו? סוגיה שלנו, אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו. דאם רק אחד מהם מעיד אמת, עלינו לחייב במימה נפשך, כמו שניים שהעידו על הלוואה או על חקירת בית דין. אני מזכיר לכם את הרשב"א ואת הריף. עד אחד העיד על ההלוואה. הדיין העיד שהיה בפניו אירוע של חקירה של שני עדים, עדות של שני עדים על ההלוואה. אומרת הגמרא הם לא מצטרפים, עמיד כמה סידאי לא כמה סידאי. שואל רב שמעון סקופ, לפי הנתיבות זה בדיוק עדות מיוחדת. מה שהרשב"א אמר זה לא דומה לעדות מיוחדת. מה שהסביר רב שמעון למה זה לא דומה לעדות מיוחדת, כי הם לא שניהם מעידים על אותו דבר, נכון? אומר רב שמעון, זה לשיטתי, אבל לפי ההסבר של הנתיבות איך תחלקל את דברי הריף והרשב"א? הרי לשיטתם, מה הסיכוי שגם הדיין וגם העד משקרים? תכפיל את הסיכויים, 1%. והרי בשביל להניח שהוא חייב, אתה צריך מספיק להניח שאחד מהם דובר אמת, נכון? אז לכן צריך לצרף אותם. אגב, הסבר נפלא לשיטת חמשת האמוראים שחיפשנו להם הסבר. אולי הם למדו כמו הנתיבות. אבל כמובן הנתיבות אומרת דבריו על השולחן ערוך, להלכה. ולהלכה אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים כמו רבא ורבשי, שלא מקבלים את הצירוף הזה. בסדר? אני אומר, סתם ככה, בסוגריים אני רק אומר, שזה בעצמו יכול להיות הסבר מצוין לשיטת חמשת האמוראים האלה. אני שואל שאלה יותר קשה. למה צריך להגיע לכל הפטנטים האלה? שאלה, אולי, אולי לפני השאלה יותר קשה. מה קורה עם נחי ריבה דממונה אפום עד אחד? זוכרים את הסוגיה הקודמת? יש שני עדים שחתומים על שטר, ראובן ושמעון. ראובן מקיים את חתימת עצמו. אז הוא נחשב לפי רבנן כמעיד על מנשה בשטר. בסדר? שמעון מת. יהי זכרו ברוך. בא לוי ומקיים את החתימה של שמעון. עכשיו, אני ראובן מצטרף ללוי וגם מעיד שהחתימה של שמעון אותנטית. הגמרא אומרת לא מועיל. למה? נפיק נחירי ודממון הפום עד אחד. שלושת רבעי בעוצמת ההוצאה בעצם היא מבוססת עליי, על ראובן. וזה לא עובד. לפי הנתיבות אי אפשר להבין את זה. הרי בשביל להגיד שהוא לא חייב, אני צריך להניח ששניהם שיקרו. אז למה זה לא שני עדים טובים? מה אכפת לי שזה שלושת רבע וזה רבע? אם אתה אומר שדין של שני עדים זה צירוף, שאתה צריך לחבר את שני העדים, אז אתה אומר, הצירוף צריך להיות גם שוויוני. כל אחד יתרום חצי מהכוח לסך הכל הכללי של הכוח. אבל אם לפי הנתיבות אין בכלל עניין בצירופי עדויות. מה שצריך שני עדים זה רק בשביל החישוב ההסתברותי, שבשביל לדחות עדות של שני עדים, אתה צריך לטעון טענה שהסיכוי אליה הוא אחוז אחד. אז אתה לא דוחה. נו, פה בנפיק נחי ריבה דממון הפום עד אחד. בשביל להגיד שאני לא חייב את הכסף, מה אני צריך להגיד? ששני העדים שיקרו, גם העד החי וגם העד המקיים של העד המת. שניהם שיקרו, כי מספיק שאחד מהם יצדק בשביל שאני אקבל את התביעה. אז לפי הנתיבות, מה הבעיה בנפיק נחי ריבה דממון הפום עד אחד? אז זה לא כל כך מדויק. למה? בוא נניח שראובן שיקר, רק ראובן. לוי שקיים את חתימת שמעון אמר אמת, אבל ראובן שיקר. אוקיי? מה זה אומר שהוא שיקר? שיש לנו בעצם רק עד מקיים אחד על אחת מהחתימות. זה לא עד על המנה שבשטר. אז לא מוציאים את הממון. בשביל לא להוציא את הממון, מספיק לי פה להגיד שרק עד אחד שיקר. לכן גם הנתיבות יסכים לנפיק נחירי ודממון האפום עד אחד. אז זאת לא קושיה. ועכשיו נשאל אתכם שאלה יותר קשה, אני לא יודע למה רב שמעון לא שאל אותה. מאז בריאת העולם ועד היום, היה כבר מצב שהגיע עד אחד לבית הדין ולא התקבלה עדותו? אני מניח שכן. אוקיי? אז אם ככה, מכאן ועלה, כל עד אחד שיגיע לבית דין, אנחנו נקבל את עדותו. בכל תחום, על כל מקרה, בכל תקופה. כי מה הסיכוי שגם זה שיקר וגם ההוא הראשון שלא קיבלנו את עדותו שיקר? אחוז אחד. אז לכן אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לקבל עכשיו, מעכשיו הלאה, כל עד בודד שהגיע והעיד על משהו. גם את זה אפשר היה לשאול על הנתיבות. נכון? למה צריך להגיע לעד אחד שקיד... על זה שהוא קידש אישה, ועד אחד אומר שהוא הזיק? עזבו, עד אחד בשנת 1000 לפני הספירה העיד שפלוני לבא כסף, והתברר שלא קיבלנו את עדותו. זאת אומרת, ההנחה היא שהוא שיקר. עכשיו, ב-2000 אחרי הספירה, מגיע עד אחד שאומר שהאישה התקדשה. אוקיי? למה שאני לא קבל את עדותו? בשביל להגיד שהוא, לא, שהוא משקר, הרי כבר היה עד אחד ששיקר מאז בריאת העולם. לא ייתכן שאני אגיד שעוד עד אחד שיקר מאז בריאת העולם. זה לא ייתכן.
אישה.
אה?
אתם מדברים על אותה אישה.
לא, לא, לא אותה אישה. עכשיו להפך. אל תחזור למה שדיברנו עליו קודם, דוד. כבר דיברנו על זה. לא צריך צירוף. אנחנו מדברים על הסיכוי ששני עדים משקרים, גם מקרים שונים. אז בוא נלך עם הנתיבות עד הסוף. למה לא נקשה עליו את זה? איפה רב שמעון עוצר עם הקושיות שלו? מה?
יכול להיות שנתיבות מתכוון שאם שניהם בספק, אז הם מצטרפים. ואז דווקא
אם
זה
על
דבר אחד.
לא הבנתי.
אם יש שני עדים שכל אחד הוא ספק, כי אני לא יכול לפסול אותם בוודאות, אז שתי הספקות מצטרפים לדבר אחד.
מצטרפים, נו, ופה אז תצטרף ליצור ספק, מה זה משנה?
אז
אז הם מצטרפים לדבר אחד, שתי עדים שהם...
אז מה? עכשיו, עד אחד העיד על זה שהוא הזיק, ועד אחד העיד על זה שהוא קידש אישה. אז הם לא יכולים להצטרף לשום דבר מוחלט, אבל שיצטרפו לעניין זה שיבצר פה ספק. מה ההבדל?
אנחנו
נתנת
אותם לא לזה ולא לזה.
אבל הם
מעידים
כל אחד
על
דבר אחר, זה מה
שצריך. אז מה? אז יש לי ספק גם על זה וגם על זה? הצירוף הרי נוצר מזה שכל אחד מעורר בך ספק, נכון? אז בואו נסתכל, נדבר על הספקות בשני הצדדים. נכון, הם לא יצטרפו. יישאר לי ספק על כל אחד משני הצדדים.
אבל נתיבות מצריך שהספקות יצטרפו.
לא, לא, הוא טוען שכל אחד הוא בספק, ולכן כאשר הם מצטרפים אפשר אפילו להוציא את הממון. אבל במקום שבו הם לא יכולים להצטרף כדי להוציא את הממון, אלא הם מעידים על שני דברים שונים, אז הנה חינמי, אנחנו נשאר עם כל אחד עם ספק. לא נוציא את הממון, אבל ספק יהיה. מה ההבדל? כל מה שאתה מוציא את הממון זה בגלל שכל עד לחוד יוצר ספק. אז כיוון ששניהם על הממון, אז הם מצטרפים ואני מוציא את הממון. אבל בשתי עדויות נפרדות, נכון, הם לא הצטרפו, אני לא יכול לקבוע שהיא מקודשת. אבל אני כן יכול לקבוע שהיא ספק מקודשת, ספק הוא הזיק. אז אני אומר, פה אני חוזר למה שדוד אמר קודם, וכאן זה כבר מאוד ברור. תראו, הרי ברור שגם הנתיבות לא מעלה בדעתו להגיד שטות כזאת. מה הסיכוי שעד אחד שיקר באלף לפני בריאת העולם, לפני הספירה, דרך עד אחד משקר 2000 אחרי הספירה. זה אותו סיכוי שעד אחד משקר סתם ככה. ברור שכן. איפה אנחנו אומרים שאנחנו לא מניחים ששני עדים משקרים? ששני עדים מעידים על אותו עניין. מה הסיכוי ששני עדים שמעידים על אותו עניין משקרים? זה לא סיכוי באלמה. אבל עוד פעם, תשימו לב, הטענה שלי זה שהנתיבות באמת מדבר על צירופים סטטיסטיים. אין פה עניין של צירופים במובן של גזרות הכתוב. אבל גם לפי הנתיבות יש משמעות על זה שמעידים על אותו דבר. כיוון שרק שם אנחנו מצרפים את הסיכויים. הסיכוי ששני עדים ישקרו באותו עניין הוא מאוד קטן. הסיכוי ששני עדים ישקרו בשני עניינים שונים הוא לא מספיק קטן. כי יכולים להיות עדים שמשקרים, עד בודד שמחליט לשקר על משהו, בהחלט יכול להיות. להפך. הסיכוי שבכלל יהיה איזשהו עד שישקר על משהו זה אחד. הסיכוי שעד מסוים שמגיע לפניי שיקר הוא אפס. הוא קטן, הוא לא אפס, אבל הוא קטן. אבל הסיכוי שיהיה באיזשהו מקרה בעולם עד אחד שמשקר הוא אחד. ברור, יש שקרנים בעולם. אז מה זה קשור? איך אפשר לחבר שני מקרים שונים עם שני עדים? זה לא רלוונטי, הצירוף הזה של של ההסתברויות. כל מה שאתה יכול לצרף פה זה את הטענה שלא סביר ששני עדים מחליטים לשקר באותה סיטואציה. איך מצאת שני שקרנים לאותה סיטואציה? לא, לא יכול להיות. אלא אם כן זאת קנוניה. לכן עושים פה בדיקות ורואים שהם לא מתואמים או משהו כזה. בסדר, אבל נגיד שאת זה פתרנו, אין פה קנוניה. אז מה, שניים החליטו לשקר על אותו מקרה? לא יכול להיות. אבל שניים שמשקרים, אחד בקמצ'טקה ואחד על קידושי אישה, ואחד באוסטרליה על נזק, הסיכוי הוא אחד. סיכוי אחד, ברור שיש איזשהו עד אחד שקרן שם ועד אחד שקרן פה. לא יודע מי הוא, אבל ברור שהסיכוי אחד, איזה מין, זה גם במישור הסטטיסטי לא טענה נכונה. ולכן אני חושב שהנתיבות בהחלט יכול להיות צודק. ההסבר הגאוני שלו הוא הסבר שמחזיק מים. והקושיות של רב שמעון שקופ הם לא קושיות. כיוון שנכון, גם לפי הנתיבות דרוש צירוף. כשעדים מעידים על שנים נפרדות בחזקת קרקעות, למה זה מצטרף? זה מצטרף כי בסוף בסוף, מה אתה רוצה להגיד לי? ששניים שיקרו כדי להשיג את אותה מטרה, לא משנה אם זה על אותה שנה. שניהם רצו לתת קרקע למישהו שהיא לא מגיעה לו, את אותה קרקע. מה הסיכוי ששני אנשים שונים ירצו לשקר למען אותה מטרה? זה שהם עושים את זה בדרכים שונות, על פי שנים שונות שבהם הוא החזיק, זה לא מעניין. כי אם הצירוף הוא צירוף לעניין הסתברותי, אז צודק הנתיבות. מה שאתה צריך לראות זה מה מטרת השקר, לא על מה השקר נסוב. מטרת השקר היא לתת לבן אדם קרקע שלא מגיעה לו. מה הסיכוי שיהיו שניים שירצו לעשות את זה באותה קרקע, לאותו אדם? אפס. לכן זה מצטרף. זה בדיוק מה שהוא אומר. או הלוואה ביום ראשון והלוואה ביום שלישי. הלוואה ביום ראשון והלוואה ביום שלישי, אני רוצה לתת לו את אותה קרקע, כן, אני רוצה לתת לו את אותה, לא את אותה, אני רוצה לומר ששמעון, שראובן חייב לשמעון מנה, בעקבות הלוואה. עכשיו נכון, זה יום ראשון וזה יום שלישי. אבל שני אנשים שרוצים לחייב את ראובן אל שמעון, זה לא סביר. פה כבר יש חידוש מסוים של הנתיבות, כי זה עדיין מכוח שתי הלוואות שונות. אבל הרעיון בהחלט יכול להישמע, זה לא מופרך בכלל. זה לא הכרחי, אבל זה לא מופרך. מה הסיכוי ששני אנשים רוצים דווקא לגזול את ראובן לטובת שמעון? בשקר. אז מה אם ההלוואה הזאת הייתה ביום ראשון וזאת ביום שלישי? מה הסיכוי הוא קטן. אבל מה הסיכוי שאחד רוצה לגזול את ראובן לטובת שמעון, והשני רוצה לגזול את לוי לטובת יהודה? אחד. מה זאת אומרת? למה לא? מה הקשר? אין פה הצטרפות. אוקיי?
זה גם לגבי הקטנה, שיש לה שערה פה ושערה שם, זה ברור שזה לא מתקבל.
מה? לא הבנתי?
זה קטנה, שערה פה ושערה פה, זה לא מתקבל.
שם זה פשוט, שם זה הנתיבות עצמו כבר הסביר, זה ברור. תחשבו על הקוביות, מה שאמרתי קודם. בסדר? שאלתי מה הסיכוי שיצא 6-6. נכון? בקובייה אחת. אז זה 1 חלקי 36. בשתי קוביות גם 1 חלקי 36. אבל עכשיו נשאל שאלה אחרת. נגיד שאני שואל אתכם, מה הסיכוי שהקובייה לא הוגנת? יצא 6-6. מה הסיכוי שהקובייה לא הוגנת? אם אני מדבר על קובייה אחת שנפלה פעמיים על 6, זה כבר מתחיל להחשיד שהקובייה לא הוגנת. כמובן חשד קטן מאוד עדיין, כי זה יכול להיות, אבל עדיין, יש פה חשד מסוים, נכון? עם שתי קוביות, למה להניח שהקובייה לא הוגנת? מה זה קשור? כל קובייה נפלה על 6, אין קובייה אחת שעשתה את אותו דבר שנופלת על אותו צד בדיוק, נכון? אז לכן, למרות שזה אותו סיכוי, החשד שהקובייה לא הוגנת קטן יותר. לכן, גם בשיקול ההסתברותי, למרות שלכאורה רק מכפילים הסתברויות, יש שאלות שלגביהן זה כן משנה אם זה קובייה אחת או שתי קוביות. וזה מה שאני אומר בנתיבות. יש שאלות שבהן אם זה מקרה אחד או שני מקרים, זה שאלות חשובות. אוקיי? זאת הטענה שלי על הנתיבות. ואם זה ככה, אז הנתיבות צודק. מה אנחנו אומרים עם הרשב"א והריף? קושייה האחרונה של רב שמעון שקופ. כן, איך הנתיבות יסביר שהדיין והעד בציור של הריף לא מצטרפים? אם הם לא מצטרפים, אתה בעצם אומר ששניהם שיקרו. נכון? מה אתם אומרים?
הרב ענה על זה, אני חושב.
לא, אני עניתי על נחי ריבה. מה? עניתי על נחי ריבה, נדמה לי.
איך?
על נחי ריבה עניתי. אמרתי שנחי ריבה, אני יכול להגיד שראובן לבד שיקר, ונשאר רק לוי שמקיים את חתימתו של שמעון, ואז אין לי אפילו עד אחד על ההלוואה. אוקיי? אבל, תראו, בהקשר של הריף, החילוק הוא החילוק שהרשב"א עצמו אומר. הרי מה הרשב"א אומר? הרשב"א בעצם אומר שהדיין הרי לא מעיד על המנה שבשטר. הדיין מעיד על זה שהיה אירוע. נכון? עכשיו אני שואל, האם היה אירוע? לא, יש לי רק עד אחד עליו, אולי הוא שיקר. נכון? אולי הוא שיקר. אז אין לי. אז לא היה אירוע. עכשיו אני שואל, האם היה מנה שבשטר? לא, כי יש לי רק עד אחד על זה, אז לא היה. עמי דה כמה סידי, לא כמה סידי. נכון? אז אני לא יכול לצרף אותם. הרי אני יכול אפילו להניח, תראו, אני יכול אפילו להניח שהדיין אומר אמת, רק העד שיקר. הדיין אומר אמת, ואז מה? היה שם איזשהו אירוע, עדיין הדיין לא מעיד על המנה שבשטר. רק היה אירוע, היה אירוע שבאו לפניו שני עדים, והם העידו שהייתה הלוואה, ועל האירוע הזה עצמו יש לי רק עד אחד. אוקיי? אז אני לא אקבל את זה. עכשיו, זה לא לגמרי גלט, לכן אמרתי שלפי זה בהחלט אפשר להבין את חמשת האמוראים הראשונים. כי הם אומרים, מה פתאום? הרי אם היה אירוע כזה ששני עדים העידו, אז ממילא גם הייתה הלוואה.
לא.
נכון? אז מה? אז אני אומר, יכול להיות קודם כל שהריף לא מסתדר עם הנתיבות, אז מה קרה? זאת שיטת יחיד בראשונים, פה כל הראשונים הולכים נגדו. את נחי ריבה הסברתי גם לפי הנתיבות, אוקיי? אולי אפשר להסביר את הנתיבות גם על זה, כי הוא רואה את זה באמת כשני מקרים. זה מעיד על האירוע של קיום אחד, ואמרנו שבשני מקרים הנתיבות לא מצרף את העדויות. אוקיי? כמו שהרש בעצמו כותב. אז לכן אני לא בטוח שזה קשה על הנתיבות, יכול שאפשר ליישב אותו, אבל גם אם זה קשה על הנתיבות, אז זאת שיטת יחיד. ומעבר לזה, אפילו לפי שיטת היחיד הזאת, הנתיבות מאוד עוזר להסביר את חמשת האמוראים הראשונים. אז למה הם כן מקבלים את העדות? בדיוק, בגלל הנתיבות. אוקיי? טוב, אני רק רוצה לסיים את הסוגיה הזאת בערעור על אנפק. אמרתי את ההערה של רב שמעון ועם העדות מיוחדת והריף והרשבה והכל. אני חוזר רגע לשיטת הראשונים המרכזית בסוגיה. שיטת הראשונים המרכזית בעצם אומרת שמדובר פה על שטר שכתוב בו, חתום בו אנפק, ודיין אחד מקיים את חתימתו על האנפק ועד אחד מקיים את חתימתו על השטר. ואז הלווה, שכן, המלווה בא לתבוע את הכסף מהלווה, והלווה אומר, כל הסיפור מזויף, האנפק, השטר, הכל מזויף, זייפת הכל. ומה שהוא מביא זה עד אחד על חתימת הדיין ועד אחד על חתימת העד. השאלה היא, איך אפשר להרער על אנפק? הרי האנפק זה אישור של בית דין, זה מעשה בית דין. זה אישור של בית דין שהשטר קוים. מה, אפשר להרער על מעשה בית דין? אז ייקח אין לדבר סוף. בשביל מה בית דין בכלל חותם את האנפק? מה זה עוזר? הרי אם היה שטר בלי אנפק, מה החשש? שאני יכול להרער ולהגיד השטר מזויף. עכשיו בית דין חתם אנפק. עכשיו הכל בסדר? קדחת הכל בסדר. אני יכול להרער עכשיו גם על האנפק אותו דבר. ולהגיד שגם האנפק מזויף. אז בשביל מה עשינו את האנפק?
אין סוף לדבר.
כן, בשביל מה עשינו את האנפק? אם אפשר להרער מזויף כנגד אנפק, אז מה זה האקט הזה של אנפק בכלל? בשביל מה הוא טוב? אוקיי? אז אני מזכיר לכם את הריטווה שראינו בשיעור הקודם. הריטווה באמת אמר, זה הסבר אחד אפשרי, הריטווה באמת אמר, לפי אחת השיטות, שהערעור שתוקף גם את עדי השטר וגם את הדיינים, הוא ערעור חלש יותר. ולכן מספיק לנו דיין אחד ועד אחד שיצטרפו. לפחות לפי שיטת חמשת האמוראים שמאשרים את זה. ואז אני כבר כן יכול להבין למה הנפק מועיל. הוא לא פותר את הבעיה, אבל הוא מועיל. יותר קל לקיים אותו. הערעור נגדו נמצא במצב קשה יותר. אז יש עניין לעשות הנפק, אבל עדיין זה בשיטת חמשת האמוראים שמקבלים את הצירוף של הדיין עם העד. אבל מה עושים להלכה? להלכה אנחנו לא מקבלים את זה. אז האמת שהראשונים פה כבר מדברים על זה, תראו, תוספות אצלנו, אני עובר על זה ממש ביעף כי השיעור כבר נגמר ואני רוצה לגמור את הסוגיה. תוספות אצלנו בסוגיה, עד ודיין מצטרפים, משמע, דאפילו בשטר מקוים חיישינן, שמה זייף לחתימת הדיינים. תוספות מבין שיש פה משהו בעייתי. הדיינים חתמו על זה שהשטר לא מזויף, עכשיו אני תוקף את הדיינים. אז, אוקיי, ותאשר לי את הדיינים, אני אתקוף את מי שמאשר את הדיינים. אין לדבר סוף. צריך לזכור שבשטר עצמו, מעיקר הדין בכלל אי אפשר לתקוף אותו בטענת מזויף. אין קיום שטרות, רק מדרבנן. אין טענת מזויף אפילו נגד שטר, סתם. עכשיו, רבנן תקנו שנגד שטר אפשר להרער. עכשיו, גם נגד אנפק אפשר להרער. הרי אנפק בא לפתור את הבעיה הזאת. תחזור לעיקר הדין שאי אפשר להרער, וזהו. אבל פה בסוגיה רואים שכן אפשר להרער נגד אנפק. ודנים איזה תוספתא וירושלמי בשביעית, אני לא נכנס לזה עכשיו, כל הראשונים פה מביאים את זה. אותו דבר תראו פה ברמב"ן, ומאח השמינן דאשרתא דדייני צריכה לקיומי, דאילו חיישינן דילמה מזויפו, בדיוק מה שתוספות אומר, ואז הוא דן פה על התוספתא וכו'. מה עם הריטווה? ואגב אורחין שמינן משמעתין, דשטר שכתוב בו אנפק צריך קיום, ולא אומרים נדקו לאי לא אוהב ומזויף, שאי אפשר להרער נגדו מזויף. גם אנפק צריך קיום. אותו דבר הרשב"א. ולפי פירושו של רש"י זה למדנו מכאן, דאשר הדיינים, האנפק, זה השרת, כן, אשר הדיינים צריך קיום. דאילו חיישין לנדיל מה מזויף הוא. ואז הוא מביא את התוצאות ומתחיל לדון. מה ההבדל בניסוח שלו לעומת שאר הראשונים? שאר הראשונים מדייקים את זה מהגמרא. הרשב"א אומר לפי פירושו של רש"י זה יוצא. למה? אני מזכיר לכם שהרשב"א עצמו וגם הריף שהוא הביא מפרשים אחרת את הסוגיה, נכון? למשל הריף מפרש, הרשב"א עצמו עוד מילא, אבל הריף מפרש שבכלל לא מדובר פה על שטר עם אנפק. אז אי אפשר להוכיח מהסוגיה פה שאפשר להרער נגד אנפק, ואולי זה גוף הסיבה למה הריף פרש כך. כי הריף באמת אומר, מה, אין לדבר סוף, מה, גם על אנפק אפשר להרער? לא יכול להיות. לכן הוא לא היה מוכן לפרש את הסוגיה הזאת כמו כל שאר הראשונים שמדובר בשטר עם אנפק. כי לא יכול להיות שאפשר להרער על אנפק. זה בדיוק מה שהביא את הריף לפרש אחרת את הסוגיה. לכן הרשב"א, שהוא היחיד שמביא את שיטת הריף הזאת, אומר, זה לא יוצא מהסוגיה. זה יוצא מפירושו של רש"י. כי בסוגיה עצמה אפשר גם לפרש כמו הריף. ואז לא יוצא שאפשר להרער על אנפק. אבל לפי פירושו של רש"י יוצא שזה אפשר להרער על אנפק. למה התוספות והריטב"א והרמב"ן לא אומרים כך? כי הם פרשו את הגמרא כמו רש"י, הם לא הביאו פירוש אחר. אז מבחינתם זאת הגמרא. אז לשיטתם זה מה שיוצא מהגמרא עצמה, לא לפי פירושו של רש"י. הם לא הביאו את הפירוש של הריף. זה רק לגבי הלשון. טוב, אז באמת מה זה עוזר? אז תראו, היחיד שעונה על זה, הם רק שואלים איך זה יכול להיות, כי יש תוספת הנגד וכו'. אבל הריטב"א גם שואל, אז מה הטעם לעשות אנפק? זה לא בעיה של סתירה מסוגיות אחרות, אלא מה הטעם לעשות אנפק? אם גם על האנפק אפשר להרר. אז אני קורא את לשונו המושחרת פה, ואם תאמר, כיוון שאף על פי שכתוב בו אנפק צריך קיום, למה היו רגילים לכתוב בו אנפק קודם שיקראו עליו יראו? וכדמורך בעובדה דמר שמואל דלאל, בשביל מה עושים אנפק? בשביל מה קיים מוסד האנפק? אם גם האנפק חשוף לאותן מתקפות כמו שטר. מה הרווחת בזה שעשית אנפק? זה מביא שני תירוצים. ויש לומר, מפני שפעמים שאין כתב ידם של עדים ניכר כל כך. זאת אומרת, כתב ידם של עדים זה הרי לא מעשה בית. בית דין מדפיס, בית דין יש לו נורמות איך הוא כותב, יש לו דפוס באיכות טובה וכו'. עדים הרבה פעמים החתימה מתשתשת ויהיה קשה לקיים את זה. לכן עושים אנפק, האנפק זה משהו שכותוב בבית דין, משהו שנשאר לאורך זמן, ואז יהיה יותר קל לקיים את זה, עניין טכני. אבל נכון, אפשר לטעון מזויף גם נגד אנפק. אז למה, מה הטעם לעשות אנפק? כי את האנפק יותר קל לקיים. בסדר? פשוט השטר כתוב בצורה יותר איכותית או משהו כזה. או סתם, יכול להיות שזה לא דבר כללי, אלא כשאתה רואה שהשטר, שהכתב יד של העדים מתחיל להתשתש, אפילו אם אנחנו לא נעשה איזושהי הבחנה כללית בין שטרות לבין אנפקים, אלא במקרה, בשטר שלך, אתה רואה שהכתב של העדים מתחיל להתשתש. מה תעשה עכשיו? אתה חייב ללכת לבית דין לקיים את זה לפני שזה מתשתש לגמרי, לבקש מבית דין אישור חדש, ולשמור את השטר עכשיו אצלך, עד שגם זה יתשתש, הרווחת עוד כמה שנים. אוקיי? אז זה תירוץ אחד. תירוץ שני, ועוד מועיל לעניין השטר שנמצא בשוק, שיחזירו למלווה, ולא חיישין אנשם הכתב ללוות ולא לווה, דלווה לא מקיים שטרי, כי דהית על פרק כמה דבר המציע. זה מתחבר למה שהוא אמר בשיעור, שהבאתי בשיעור הקודם. כשאני מוצא שטר זרוק בשוק, למי אני מחזיר אותו? מאוד חשוב. אם אני מחזיר אותו למלווה, הוא יכול לקבוט מהלווה עוד פעם. אם אני מחזיר אותו ללווה, יכול להיות שהמלווה, זה בכלל, הוא לא גבה עוד את החוב. אתה לא נותן למלווה את הראיה שלו, הוא לא יצליח לקבוט. זה דיני השבת עבדה. למי מחזירים את השטר? אז הוא אומר, אם השטר יש עליו אנפק, אתה יכול להחזיר אותו למלווה. כי זה כנראה, זה אומר שההלוואה כבר קרתה. בלי שההלוואה קרתה, לא היו כותבים על זה אנפק. מה אם האנפק מזויף? כשיתענו שזה מזויף, נדבר. בינתיים, אנחנו לא חוששים שהוא מזויף עד שלא טענו, ואם אנחנו לא חוששים שהוא מזויף, אז כנראה שההלוואה בוצעה. אם היא נפרעה או לא נפרעה, זאת שאלה אחרת. אבל כנראה שההלוואה בוצעה. ואפשר להחזיר את השטר הזה למלווה. אם אין אנפק, אז לך תדע, יכול להיות שזה רק כתבו את השטר ועדיין ההלוואה לא בוצעה. אתה לא יכול לתת, אולי זה נעבד ללווה, הוא היה בכלל בדרך לתת את השטר הזה למלווה, והוא איבד את זה בדרך. אז אתה לא יכול להחזיר את זה למלווה, כי אתה נותן לו אפשרות לגבות מנה שלא מגיע לו. בסדר? אוקיי, אז פה סיימנו את הסוגיה הזאת. אני אשלח לכם, יחד עם הסיכום, גם קצת הנחיות לקראת השיעור הבא, מי שרוצה להתחיל ללמוד גם הלאה, מה הסוגיה הבאה וקצת מראה מקום, או קצת הנחיות. אוקיי, תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות.
חבר, שומעים אותי?
כן, כן.
סילקת את רשימת הנוכחים?
לא. אוי, רק שנייה אחת, חכו לי רגע. רגע אחד, איך עושים את זה?
לא רלוונטי
לגבינו, אני מבין. רגע. מי שלא צריך להירשם לו. רגע, איך אני עושה את זה? אוקיי. צילמתי, תודה.
המשך יום נעים.
גם לך. כן.
תודה רבה.
גם לכם, להתראות.